טוב. אני רוצה לומר שאני מאוד שמחה שיצא לנו, יש לנו את האפשרות בתוך עולם התרגול. זה לא קורה לנו הרבה, אפילו לא בריטריטים, שאנחנו יכולים לקחת את הזמן ואת המרחב לחקור משהו מאוד מסוים. אני יכולה לומר אפילו תנועה תודעתית מאוד מאוד עדינה, חמקמקה, שאנחנו בדרך כלל לא נותנים עליה את הדעת. פשוט עוברת לנו בתוך האוטומט הרגיל של בין גירוי לתגובה, גירוי תגובה, והחיים כולם. אז לפני שאני אמשיך ככה, אני אתן רק אזכיר, כי זה מאוד חשוב לכל הקונטקסט הזה, שבפילוסופיה הבודהיסטית, באופן שבו אנחנו מבינים את הדברים או רואים אותם, או לפחות כפי שהבודה דיבר עליהם, ואנחנו עוד לא רואים ומבינים, לפחות דיבר עליהם, נתן לנו איזשהו כיוון, הוא מדבר על שלושה שורשים של סבל. יש לנו בכל תודעה, כל אחד מאיתנו. כן? שורשי הסבל מצויים כחלק מהתודעה, חלק ממה שקיים בנו באנושיות שלנו. זה קיים שם כי אחרת לא היה לזה ביטויים. זאת אומרת, לא יכול לבוא שום דבר לביטוי בחיים אם הוא לא נמצא בתודעה. זאת אומרת, יש משהו שם שמצוי. השורש הראשון הוא השורש, כן, זה לא ראשון, אחד מהם, זה השורש של התשוקה. התשוקה, העצמה, התנועה, ונראה את זה, כן, זו תנועה, זו עובדה שזה נמצא, אז אנחנו יכולים לראות את זה בפנימיות שלנו, בביטויים, אבל אם נסתכל באופן, בפעמים אני חושבת שזה מאוד יעזור לנו, אפילו להבין את העולם, לראות איך השורשים האלה מנהלים את העולם, כן? החלק, החלקים בעולם שצמאים, שמחפשים עוד, שרוצים עוד, שלא מספיק להם, שהולכים ומתרחבים, ולאורך ההיסטוריה, כל פעם זה היה צבע אחר של אור וצורה אחרת של עיניים, אבל זה מה שקורה. אם נסכים לראות את זה, שזה חלק ממה שנמצא במה שאנחנו קוראים לו האנושות הזו, כן? בתודעה האנושית. העצמה לעוד, הרצון, כמה שיש לך יותר, שיהיה לך עוד ועוד ועוד, משהו שכן ממשיך את התנועה של התשוקה הזאת, של עצמה שאין לה, היא לא מגיעה, אומרת, אוקיי, אין רוויה בעצמה הזו כמובן. התנועה הנוספת, השורש הנוסף של התודעה, זה השורש של הסלידה, האיבה של התוקפנות. כן, החלק התוקפן של התודעה, שהאוטומט שלו, כן, שהוא מגיע מהמקום הזה של סולד, מגלה איבה, נכנס מהר מאוד לתוקפנות, ותזכרו שאנחנו מדברים, אז זה לא משנה אם זה תוקפנות פנימה או החוצה, אבל זה החלק, יש את השורש הזה. השורש השלישי הוא שורש מה שאנחנו קוראים האשליה, התעתוע, הבורות, אי הידיעה. והחלק שבו אין לנו מושג. זאת לדעת, אני רוצה לומר שלי תמיד דווקא החלק הזה, זה אם יש איזושהי דרך נוספת לטפח ענווה, זה לנוכח החלק הזה בתודעה של כל אחד ואחת מאיתנו. זה לדעת שבאופן מובנה בכל אחד ואחת מאיתנו יש גם את החלק שלא יודע, שמתועתה, שזה שכחה, כן? של הבלבול, של השכחה, החלק הזה ש... מתמסך, שומע את הדברים כך והופך אותם, ולא מאיזושהי סיבה או אינטרס, אלא פשוט, כן, הבלבול הזה, הוא נמצא שם. לא אישי. תזכרו, זה לא אישי, זה ממש חלק מה... אז... אני לא יכולה שלא להגיד שאנחנו מסתכלים באופן גלובלי על העולם, ועל איך הוא ומי מנהל ואיך הוא מתנהל, אז אפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה, את אלה שיש להם הרבה, הרבה אדמה, הרבה שטח, הרבה כסף, ומוצאים את עצמם, רוצים יותר. רוצים יותר. ותקופות שזה היה טורקיה, והתקופות שזה היו הבריטים, ותקופות שזה הרוסים, ותקופות שזה אמריקה, ועכשיו התקופה של סין, זאת אומרת, יש כל הזמן. ואת אלה שאנחנו לא יודעים מה הם חושבים בעולם, ואין להם קול, ואין להם אולי דעה, ואין להם שום. ואת האיבה, כמובן, אנחנו יכולים לראות, ואת המלחמות והתוקפנות. זה... ולכן, כשאנחנו באים ושמים את זכוכית המגדלת על התנועה הקטנה הזאת, שהיא כאילו קטנה, חמקמקה, אני רוצה להמחיש עד כמה חשובה היא יכולה להיות. עד כמה חשובה היא יכולה להיות לחופש, לשחרור, עד כמה חשובה היא יכולה להיות להפסקת המאבק. כי בדיוק בתנודה הזו של בין הגירוי לתגובה נמצא המאבק. האופן שבו אנחנו חווים את הגירוי, באופן שבו אנחנו מגלים את התגובה, אבל מגלים אותה, כן? זה לא שהתגובה, אבל מגלים אותה, ערים אליה. בעירות הזו, שם, שם, כבר המאבק יכול להיפסק. ברגע אחד של עירות, רגע אחד של היווכחות. ואם נסתכל על כל הסיפור הזה שאנחנו קוראים לו מאבק, אז בעצם ממה הוא נוצר? מה קורה שם? ואני חושבת שאנחנו יכולים כל הזמן ללכת קדימה ואחורה, זאת אומרת, לא ממש קדימה ואחורה, אבל לשים לב לקרית ולשים לב לחיים ולראות עד כמה הביטויים האלה, יש להם את אותו דבר. ובגדול אם נסתכל ונהיה מוכנים לראות את זה, נראה שבעצם הסיפור הוא הכי obvious, כן? אנחנו רגילים להשתמש מזה, זה בין הרצוי למצוי. ובין המצוי לרצוי, אז אנחנו רואים, שאלה אם אנחנו יודעים מה הרצוי, אנחנו, יש לנו אינסוף. בטח בחיים שלנו, אם יגידו לכל אחד מאיתנו לעשות רשימה של דברים שאנחנו רוצים, אנחנו נעשה את זה, זה יכול להיות מדברים שאני רוצה להתנסות בהם, לאיך אני רוצה לראות את המשפחה שלי, לאיזה בית אני רוצה, לאיזה כמות, לכמה כסף אני רוצה לשים בצד לפנסיה, לא משנה, כל אחד מאיתנו עם ה... אנחנו יכולים, וכמובן תלוי גיל, תלוי מצב והכל. כשאנחנו מגיעים למדיטציה, אנחנו באמת שמים, עושים את הרזולוציה, אנחנו נשים לב בכנות, אנחנו נראה שאנחנו לא באמת מסתכלים על המצוי. זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא מסתכלים, אנחנו ערים למצוי, אבל האופן שבו אנחנו ערים למצוי, זה דרך פריזמה מאוד מסוימת, דרך משקפיים מאוד מסוימים. אין לנו באמת את החופש לראות את המצוי, כמו שאמרתי אתמול ב-bear attention, לראות את זה חשוף, בדיוק כפי שהוא. כי ה... התודעה שלנו במפגש שלה, כבר במפגש שלה עם החוויה, מה יש? רצוי. זאת אומרת, מראש אנחנו לא ערים לציפייה, לרצון. במפגש שלנו עם חוויות, במפגש שלנו עם החיים. זאת אומרת שאם אנחנו נסכים לשים לב טוב, טוב, איך הרצון מנהל פה, זה אולי יאפשר לנו את הפגישה הכי כנה, אותנטית, בהירה עם החוויה. החוויה שהיא לא דרך הרצון, החוויה שהיא חוויה. התודעה שלנו קצת לא מכירה את זה. ואני אתן לכם דוגמה. הדוגמה הכי טובה שאפשר לראות במדיטציה, זה מה קורה לתודעה שהיא באה בקשר, בקשב לנשימה. כשהתודעה מגיעה, אתם מכירים את זה כמו, נכון? מתרגלים, לא? עד כמה אכן אנחנו פוגשים את הנשימה שנושמת את עצמה? וכמה אנחנו פוגשים את הנשימה שפתאום היא מונשמת. יש מישהו שמנשים אותה, אנחנו אפילו לא יודעים מי זה. אתם מכירים את זה? מי שמנשים אותה זה הרצון. התודעה לא מכירה את המצב שפשוט להיות עם. היא מכירה, היא באה במגע ומיד יש שם רצון, אז היא רוצה את הנשימה באופן מסוים. וזה רק דוגמה קטנה. זו דוגמה קטנה. אם ניקח את הדוגמה שלנו, את מה קורה לנו בחיים, ביום יום, אז בואו נראה את הבארות שלנו. בואו נראה את הבארות שלנו כשאנחנו, מה קורה כשאנחנו פוגשים? כאילו, איפה זה? יש בארות גדולות, בארות קטנות, אבל באמת בין המצוי לרצוי, את כמה אנחנו מגיעים לסיטואציה, בלי שאנחנו יודעים, עם ציפייה. נסתכל לזה הכי יומיומי, הכי יומיומי, ממש, בבית, יחסים, ניקיון, הציפייה ש, כן, שאם אני מבקשת משהו יעשו, אני אפילו לא אומרת הציפייה, מבינים? אני לא ערה לציפייה באמת, אבל זה די ברור, יש איזשהו מובן מאליו, והמובן מאליו הזה הוא לא מובן מאליו, אם אני לא ערה לו. ושם קוראים לנו הרבה מאוד חיכוכים, מאבקים קטנים, תסכולים גדולים או קטנים, כל מיני. במקום הזה שאני לא אראה עד כמה הציפייה מנהלת את חיי. ואנחנו שוב אומרים, זה ברור שזה ככה, זה המובן מאליו. אוקיי? כל בוקר אני כמעט פוגשת את זה. כל בוקר, שאני בהתארגנות שלי עם הבת שלי לגן, כל בוקר, יש איזה מובן מאליו, איכשהו היא לא מתנהלת במובן מאליו שלי. לא, כאילו, לא, לא, לא מצליחה, לא. אז אני מנסה לשנות את המובן מאליו, אבל אני עדיין נשארת במובן מאליו. זאת אומרת, אם אני בודקת את זה טוב, למה? כי אנחנו צריכים להספיק ויש ילדים ואנחנו לא מצליחים לשחרר את הרצון שיקשיבו לנו. בעצם מה אני רוצה? שהמציאות תפעל לסביבות רצוני. במקרה הזה זה יכול להיות, המציאות יכולה להיות הנשימה, אבל המציאות היא יכולה להיות כמובן הבת שלי או כל מי שנמצא, כן, בסביבת החיים שלי, שאני, זה גם יכול להיות הפקיד בדואר. שאני מאוד מצפה לקבל שירות. אוקיי? אנחנו, ההזמנה שלי כאן לכולנו זה לשים לב. כי החלק הזה של הרצוי הוא לא, הוא לא, אנחנו לא איתו, אנחנו, סליחה, של המצוי אפילו. אנחנו לא באמת פוגשים את המצוי, אנחנו פוגשים אותו בעיקר מהזווית המאוד מאוד מסוימת, עם המשקפיים המאוד מסוימות. וכל התרגול שלנו פה זה להיות עם מציאות כהווייתה. כן? בוא נחשוב מה אנחנו באים לשים לב פה, לראות את הדברים כפי שהם. ואז אנחנו באים לראות את הדברים כפי שהם ורואים אותם כפי שאנחנו רוצים שהם יהיו. והנה מאבק. אוקיי? זה רק, אני אומרת את זה כי אני חושבת שיש משהו בתנועה הקטנה הזו לפעמים שרק אם נזהה ציפייה. רק אם נזהה את הרצוי שלנו. איזה הבדל זה יכול להיות? רגע, משקפיים. וכולנו יודעים שזה לא צריך להיות בדרמה, שכמה שהמרחב הזה בין המצוי לרצוי הוא מוכל, הוא מצטמצם. שם גם אי הנחת שלנו מצטמצמת, הסבל שלנו מצטמצם. אז אני רוצה להמשיך ככה קצת ב... דיברנו על שורשי הסבל, והאופן ששורשי הסבל פוגשים אותנו, זה בדיוק מה שהבודה... כן, נתן לנו בסאטיפטאנה, סאטיפטאנה סוטרה, אז הדרשה שהוא נתן לטיפוח תשומת הלב. ובתוך זה, ומה שגם יהל וגם אני דיברנו עליו, זה היכולת שלנו קודם כל להיות, לא קודם כל, יש את ה, כן, ההתאגנות, יש את הגוף, אנחנו שמנו דגש על התחושות הגוף, כי בתחושות הגוף, שוב, יש, אנחנו פוגשים את זה דרך התחושות הנעימות, התחושות הלא נעימות, והתחושות הניטרליות. כמה מכם שמתם לב היום לתחושות ניטרליות? אמרתי, וואו, כמה תחושות ניטרליות יש לי בגוף. אז התחושה הנעימה מעוררת את מה? את התשוקה, את אותו שורש של רוצה עוד, כן? אם יש את זה בתודעה שלנו, אז כמובן התנודה הזאת של הרצון לעוד, עצמה, שימשך. עוד מזה ועוד מזה. והרבה פעמים זה יופיע כרצון, זה יופיע כפנטזיה, זה יופיע כחיפוש. חיפוש תמידי אחר נועם, כאילו חיפוש על איזה קרית, איך אני אשב, באיזה זה, איפה אני אתרכז, אני אתרכז פה, אני אתרכז פה, איפה זה עושה לי יותר, אוקיי? החיפוש הזה. רק כדי שיהיה נעים יותר, מרווח יותר, זה מאוד מעסיק. אז זו התגובה, כן? דיברנו על... והתגובה, כן? כשיש תחושה לא נעימה, אז זה מוציא מאיתנו, את מה? את כל התוקפנות. זה מוציא את התוקפנות, זה מוציא את ה... הרבה פעמים, דרך אגב, אנחנו לא כל כך ערים לזה, אבל זה מוציא מאיתנו את כל החלק שעושה, כן, את התנועה הזאת של סלידה, של חוסר רצון לחוות. זה גם רצון, כן? אבל זה רצון שלא לחוות, מה אנחנו לא רוצים, וכמה מאבק יש. וכאן כדאי גם לשים לב שהרבה פעמים... כתוצאה מהתגובה הזאת היא יכולה לעלות בנו, כן, גם, כן, עולה השיפוטיות ועולה הביקורת ועולה התסכול ועולה הלא בסדר ועולה כל הדברים האלו. והניטרלי הוא, כשהניטרלי מגיע, מה קורה לנו? אנחנו פשוט לא ערים. זה החלק, אתם זוכרים את החלק הלא ער של התודעה? זה הסיפור. כי הניטרלי לא מזמין אותנו לתשומת לב. פשוט ככה. אז או שאנחנו מנומנמים, או שאנחנו מבולבלים, אנחנו לא ערים. זה החלק שבנו שלא ער. לניטרלי כתחושה. בתוקפנות, מה שרציתי לומר מקודם, שהרבה פעמים אנחנו כן נפגוש תוקפנות מסוג אחר שהיא יותר פסיבית. מה זה התוקפנות הפסיבית? זה החלק שבנו שמוריד מסך. שפתאום עייף, שנרדם, שפשוט לא נוכח, לא יודע מה קרה שם. זה כי לפעמים החוויה היא כל כך כזו לא רוצה, אז שהתודעה היא זו שמורידה את המסך, כדי לא לפגוש. אוקיי? אז שנראה שגם זה, יש לזה ביטוי. בתוך זה, אני רוצה להכניס משהו שאולי נראה לא קשור, אבל אני רוצה להראות את הקשר. שבתוך זה, ביכולת, אני לא אגיד ביכולת, כי זו מיומנות, אני לא חושבת שמישהו נולד עם יכולות יותר, אבל בפיתוח מיומנות שלנו, לפגוש גם את זה, לפגוש את הנעים והלא נעים, והיכולת לעשות את התנודה הזאת של התודעה. אתם זוכרים שאמרנו של פשוט להיות? פשוט להיות, המוכנות להיות. להיות עם הלא נעים, להיות עם הנעים, בלי לרצות יותר ובלי לדחות, אלא משהו הזה שמתאפשר לעשות, זה מין תנועה כזו, זה תנודה כזאת מהדחייה או מהמשיכה לתנועה של קבלה. וכשחשבתי על הדברים, אז עלה בי מאוד חזק, כן, לדבר על המילה סובלנות. וזה קשור קצת למה שאמרתי קודם לכן, על המצוי, בעיקר על המצוי. כשאנחנו באים לפגוש דברים חדשים, עם כמה סובלנות אנחנו אכן מגיעים, ובאמת לפגוש אותם, ובאים לפגוש אנשים, הרבה פעמים אנחנו רוצים לפגוש אנשים, לא דווקא שהם כמונו מהקבוצת השווים של אנשים, שאולי לא מהקהילה שלי, ולא אולי מהדת שלי, ואולי אפילו לא מהמדינה, ואולי שונים בתכלית ממש, מהדעות שלי או מהאופן שבו אני חיה. ואיך אנחנו מגיעים לשם? רק אם נהיה אותנטיים, כן? עד כמה יש שם באמת את המוכנות הזו פשוט להיות? ואני רוצה כאן להצביע, להראות עד כמה רק התרגול הזה יש לו פוטנציאל לפתוח את המרחב. לפתוח את המרחב עבורנו של הפסקת מאבק, אבל כמה הוא יכול להיות הפתיחת מרחב למילה הזאת שאנחנו קוראים לה סובלנות. היכולת להיות עם נעים ולא נעים. היכולת להיות עם מגוון של תחושות. משם, אם אתם שואלים אותי, מתפתחת סובלנות. מהמרחב שנפתח בפנימיות שלי לגוונים שונים של חוויות. זה לגבי מי שלא בטוח עוד. עד כמה הכרית יעילה לו לחיים. אז אני רק אומרת, אנחנו, זה דברים נורא קטנים, אבל כשהתודעה משתנה ונפתח לנו מרחב על הכרית, הוא בדרך כלל גם נפתח בחיים. כאילו משהו, התנועה הזאת הקטנה שאנחנו עושים כאן, יש לה משמעות מאוד גדולה. המוכנות הזו לפגוש. עכשיו יש לנו, דיברנו על תנודה של תודעה, כן? יש את התגובה, את הגירוי, יכול להיות נעים ולא נעים, ויש את התגובה האוטומטית של משיכה או דחייה או בלבול, כי אנחנו לא ערים. אם אנחנו לא ערים בכלל לגירוי, אז אנחנו, אין בנו משהו שמגיב, ולכן זה, השכחה נמצאת שם. ואז, ותכף אני אחזור לזה באופן אחר, וכשאנחנו לא ערים, וזו הייחודיות של להסתכל ככה על הממש, על המרחב הזה שאנחנו רוצים לפתוח, ולא תמיד הוא בכלל קיים, משם, בדרך כלל כדור השלג, אם אנחנו לא ערים, אנחנו יכולים לחוות איך כדור השלג הזה גדל. וזה, כשכדור השלג גדל, שם אנחנו מוצאים את מה שאנחנו נקרא בחיים סבל, את אי הנחת, את הבארות היותר גדולות שלנו. אנחנו נמצא את חוסר הביטחון ואת הספק, כן? ואת הבלבול ברמות הרבה יותר קשות, בלבול והנמנום, החלקים שבנו שמתנתקים באזורים שונים של החיים לפעמים. ואת התוקפנות שיוצאת, לא רק בקטן כזה לתחושה, אלא ממש יוצאת. היא יוצאת במילים, היא יוצאת באמירות, היא יוצאת בהתנהגויות, היא יוצאת בדיכוי עצמי. אוקיי? זה הרבה פעמים יכול גם להוביל, כן, האי שקט שיודע להתפתח מהתגובות האלה. כמה אי שקט רק בלא, מהחוסר רצון שלנו לחוות את התגובות. שלא נאמר חשש, פחד, חרדה. Okay. ואז מתווספים דברים נוספים, ומה שמתווסף שם זה מה שאני קוראת חומרי הבערה. אז בכלל נושא השיחה. שהזמנה היא לשים לב מהם חומרי הבערה שלנו. וחומרי הבערה זה האמונות, הדפוסים, האופן שבו אני משתפת פעולה או מדברת בפנימיות שלי, ואני בטוחה שזה אמת. ובואו תיקחו דוגמה, לי יש דוגמה מאוד טובה ככה, שאני לא יכולה להגיד אותה, כי זה מוקלט. אבל על איזושהי בערה שקרתה לנו השבוע. וזה לא חייב להיות כעס מאוד גדול, דרך אגב. בערה זה לא בהכרח כעס, אנחנו הרבה פעמים מקשרים את זה, זה לא. זה שאנחנו פוגשים משהו, ובדיוק כמו שקראתי קצת מהסוטרה אתמול, שהעין בוערת, כן? מה שהעין רואה, תפיסת העין, מה שהיא מבין, כן, זה כאלה, זה כאלה דברים. אז בואו נראה ונראה מה, מה מבעיר שם באמת? ואם נסתכל טוב טוב, או נקשיב, זה בעיקר אני חושבת הקשבה, אם נקשיב טוב טוב לאופן שבו אנחנו מדברים בזמן הבעירה. על נכון ולא נכון, וטוב ורע. כן? ואיך האופן שלי לעשות את זה? בואו, אתם יודעים מה, בואו נסתכל. אני חשבתי על זה, הייתה דוגמה מצוינת היום בקבוצה, אבל בואו ניקח את זה, כל אחד, קחו את זה לבית שלכם או לסביבה, ותסתכלו מה מוציא אתכם מדעתכם כשמישהו עושה משהו ככה, לא יודעת מה, חותך את הסלט ככה, כאילו, לא משנה, משאיר את הסמרטוט ככה ולא אחר, כל מיני כאלה. אם נסתכל טוב טוב, בואו נשים לב, כן, הדברים האלה שקצת מוציאים אותנו מדעתנו, איך התודעה מדברת ומי מנהל? מי מנהל שם את הדיבור הפנימי? מי מנהל את הדיבור הפנימי? זה שיודע, זה שיודע טוב יותר. זה שיש לו יותר ניסיון, זה שיש לו בעלות על התחום הזה. אוקיי? מנוסה יותר, חכם יותר, יעיל יותר. בואו נראה מי מדבר בפנימיות שלנו. הייתה איזושהי דוגמה בקבוצה שהביאה אותי לזיכרון מאוד ישן. פעם, לפני הרבה שנים. בגלל שהייתי בתרבות אחרת, אני זוכרת ככה במנזר, מדי פעם במנזר היו אורחים ארוחות קהילתיות. כל אחד היה בחדר שלו. ואני זוכרת שפעם, וכנראה שהייתי, אני לא יודע, כנראה שלא הייתי בריטריט אינטנסיבי, אז או שפשוט קראו לי לעזור שם בקרב הנזירות, אז היה, כל מה שהיה צריך לעשות זה לקלוף מלפפונים. אוקיי? אז איך כולנו קולפים מלפפונים? בואו נודה. איך קולפים מלפפונים, מאיה? בואו נשאלתם, לא קולפים. ואם בכל זאת קולפים, אז קולפים ככה, נכון? מלמעלה למטה. בתאילנד זה לא ככה. שם הם קולפות מלמטה למעלה. וכשהם ראו אותי אוחזת בסכין וקולפת מלמעלה למטה, קודם כל הייתי קלאמזית ביניהם, כאילו המבט שהם נתנו בי, זה של אין לה מושג ירוק מה היא עושה. כאילו פעם ראשונה החזקתי סכין ופעם ראשונה מלפפון. זו הייתה הרגשה. זאת אומרת, כי הם ידעו, הייתה להם בעלות על הקילוף של המלפפונים, ומה אתם חושבים, שהם לא לקחו לי את הסכין ואת המלפפון? מיד, לא היה לי סיכוי, אלא אם הייתי מנסה ללמוד מהם, אבל אז כבר הייתי באמת קלאמזית, כי איזה, אין לי את המטוריקה הזאת של לחתוך עם סכין מלמטה למעלה. אז זה אפרופו הסיפור, ככה של התפיסה שלנו את הדברים, של טוב ורע, שנכון, לא נכון, שככה צריך לעשות. אוקיי? ואם נבדוק טוב טוב את החומרי בעירה, נראה שאלה חומרי הבעירה של התודעה שלנו. יש מישהו שאיתנו שרגיש יותר לסביבה, וכשהוא יראה מישהו שלא מכבד את הסביבה, אז הבעירה תפעל, ויש מי שרגיש יותר לבעלי חיים, ושמישהו לא יכבד את הבעירת. אנחנו, כדאי לראות את זה, אבל זה בעירה. ולהקשיב לבעירה הזאת, לא דרך הנכון ולא נכון, אלא להסכים לראות את הבעירה. ומה התשתית של הבעירה הזאת אומרת? מה הסיפור שאני מספרת, שרץ בפנימיות שלי, שממשיך לשים את החומרי דלק שם, את השמן, את הנפט, את העצים הכי טובים לבעירה. אנחנו לא ערים לזה, אבל יש חשיבות בכלל לזהות איך במחשבות, באמונות, בתפיסות, הרבה פעמים בערכים. אנחנו נקרא לדברים ערך. ואותם ערכים שאנחנו מחזיקים, הם הרבה פעמים חומרי הבעירה של הפנימיות שלנו. זאת אומרת שתשומת הלב מתווספת כאן למי מגיב, איך הפנימיות שלי מגיבה, מה הפנימיות שלי מגיב לסיטואציה. כיצד אני קופץ לתוך הדבר הזה? כיצד אני מזין? אני שוב, אני יודע, אני הצודק, אני המוסרי. אוקיי? אני הרוחני, אני המקצועי. כל אחד מאיתנו, אנחנו מטפחים במהלך החיים שלנו כל מיני עניים כאלה. ולראות איך אותו אחד שאני כל כך מזוהה איתו, עם הידע שלו, עם הניסיון שלו, עם האתיקה שלו, עם הידיעה, עם ה... הוא זה שבסופו של דבר מוסיף את חומרי הבערה. אז שלא נתבלבל, הרעיון הוא לא להפסיק לפעול בעולם. זה לא הנקודה בכלל. הנקודה היא לפעול ללא בערה. לפעול מתוך המקום שעושה, שרוצה לעשות טוב ולהיטיב עם העולם, אבל לא מתוך הסבל. וכשאנחנו פועלים מתוך הבערה שלנו, מתוך המאבק שלנו, אנחנו צריכים לשים לב. אם אנחנו מחבים בערות או מלבים אותם. וואו, זה היה רציני עכשיו, אה? אתם שקטים בצורה מדהיגה. כן, אבל את יודעת, כמורי ויפאסנה יודעים לזהות שתיקה ושתיקה. יש לנו דקויות של שתיקות. אז הקטן קטן הזה של תשומת הלב, של איך מתחיל מאבק, אני מקווה שתראו אותו, כן, התנועה הקטנה הזאת, כמו שאמרתי אתמול, את האפשרות שלנו להשתחרר. זה מין קטן כזה שיכול לעשות את כל ההבדל, מכיוון שזה הקטן, שכשאנחנו מדברים על כדור השלג, שם שני גבישים של שלג מתאחדים. זה בדיוק המקום. וכשאין עירות, אז אנחנו מוצאים את הכדור. וזה כבר, כשכבר יש כדור, אז הוא כבר כל כך גדול שאנחנו כבר הרבה הרבה יותר קשה לפרק עם בכלל. אני מאוד אוהבת את התרגול הזה, אני חייבת להגיד לכם, כי הפוטנציאל של תשומת הלב, וזה מדהים, אנחנו מחפשים הרבה את הדוינג, אבל כל הפוטנציאל של השחרור זה בעצם ההיווכחות, בעצם תשומת הלב, זה לא יותר מזה. זה כל מה שזה דורש מאיתנו. זה כל מה שדורש מאיתנו, איזושהי היווכחות. ואני רוצה לומר שנכון, אז בפגישה הראשונה שלנו עם הדברים זה צבוע, ויש לזה צבע של רצוי ולא רצוי, ודחייה ומשיכה, אבל כמה שנביא לתוך המקום הזה סקרנות, וכוונה, באמת להיות שם הפוטנציאל לטרנספורמציה, זה המקום הזה שאפשר. כי מתוך התנועה, וכאן אני רוצה לחזור דה לניטרלי, לניטרלי שאמרתי שהוא החלק שהוא לא ער, אבל מה שמתפתח בפוטנציאל של בין דחייה למשיכה, בין סלידה לתשוקה, יש את האפשרות לתנועה הזאת, לתנועה של כל מה שבא ברוך הבא. שזה מה שנקרא התגובה הניטרלית. כן? כי כשהתחושה ניטרלית אנחנו לא שמים לב. אבל כשישנה קבלה והיכולת להיות עם, נעים ולא נעים, דיברתי מקודם על סובלנות, אבל למעשה מתפתחת מה שנקרא הניטרליות כתגובה. הניטרליות כתגובה שיש בה הרבה מאוד, כמובן איכות של קבלה ושל שקט, וזה האיזון במידה מסוימת, כשזה מתרחב, אז זה האיזון, זו השתוות הנפש. אני רוצה לספר איזה סיפור קטן שככה מהספר של ג'ק קורנפילד שתפס את עיניי וליבי בעיקר על אחד ממורי המדיטציה שבגיל לקראת גיל 60 התחיל אלצהיימר והוא המשיך ללמד. הוא המשיך ללמד ושיתף בתהליך ויום אחד, זה הסיפור, יום אחד הוא הגיע לקבוצת מדיטציה, הנחה, שמו היה אריסון הופצל, והוא התחיל לדבר ונתקע. פשוט נתקע. כנראה כבר לא ידע מי הוא ואיפה הוא נמצא ומה הוא עושה. ומה שקרה לו באותו רגע, זה. הוא התחיל פשוט לדבר ומה שהוא אמר זה דבר כזה. ראש ריק, עצבנות, פחד, גוף מתוח, מבוכה, קרירות, סקרנות, עצבנות, הרגעות, רגיעה, ראש ריק, רגשות אהבה, מתחמם, רועד פחות, עדיין לא בטוח. כך הוא המשיך את כל הזמן הזה. בעצם מה שהוא עשה, הוא פשוט דיווח את החוויה העכשווית שלו, כי היה ראש ריק. קצת מזכיר בגינרס מיינד, וכמה פשוט להישאר עם ההיווכחות הנקייה הזאת, של פשוט מה שיש. לא כאלצהיימר, אבל באמת כניקיון של היכולת להיווכח. אז לי זה, ביצה נגע הסיפור הזה, שבסופו של דבר מה שנשאר לנו הכי להיות בו ולמצוא בו בית, זו החוויה העכשווית. אז תודה על ההקשבה. אנחנו נשב כמה דקות, שתי דקות בערך.